דף זין עמוד א', תחילת פרק שני, בפייאתא דשמיא, אילו הם הגולים. אומרת המשנה, אילו הם הגולים לערי מקלט, ההורג נפש בשגגה, ובאותו רג נפש יש חילוק לגבי האופן שבה נעשית הפעולה שגרמה לו להרוג את חברו. היה הוא מעגל במעגלה, וזה אומר אדם שטח את גגו המשופע בטיט, ומחליק אותו בחתיכת עץ של טייחים שנקראת מעגלה, וכשהוא דוחף את זה לפניו בשיפוע גג לצד מטה, ונפלה עליו והרקתו, או שהיה משלשל בחבית, מוריד חבית מהגג למטה, ואנחנו מניחים שוודאי הוא נזהר, שלא תישבר והוא יפיד את החבית שלו, ונפלה עליו והרקתו, או שהוא עצמו יורד היה בסולם ונפל עליו והרגו. בכל האופנים האלה אומרת המשנה, הרי זה גולה. וכבר מצאנו בזה את לשון הרמב״ם, פרק ו' מהלכות רוצח, הלכה י"ב, אומר שם הרמב״ם שהגדרת הדברים היא מי שהיה דולה את החבית לעלותה לגג ונפסק החבל ונפלה על חברו והרקתו, זה החלק של הדרך עלייה כפי שמיד נבהר במשנה. וממשיך אחרי זה הרמב״ם ומביא, היה יורד בסולם ונפל על חברו, היה מעגל במעגלה ונפלה על חברו והרגתו גולה, שנאמר ויפול עליו הימת שיפל דרך נפילה. שהרי דרך נפילה מצוי ברוב העיתים להזיק, ודבר קרוב הוא להיות, שהרי טבע הכבד לרד למטה במהרה, והואיל ולא זירב עצמו ותיקן מעשיו יפה בשעת ירידה, יגלה וכן כל כיוצא בזה. אומר התוספות במקום דיבור המתחיל היה יורד בסולם, שהמשנה היא בדרך לא זו אף זו. זאת אומרת, שלא רק במקרה כזה של מעגל במעגלה, אז אני אומר שהוא לא נזהר, אלא אפילו משלשל חבית, ששם ודאי שהוא נזהר יותר, חבל לו על החבית שלו, הוא בוודאי לגבי אחד כזה שיורד בסולם שהוא נזהר על עצמו שלו ייפול. כל אלה הם הגולים, אבל היה מושך במעגלה, היה מושך את העץ הזה המחליק ונשמטה מידו ונפלה עליו והרקתו, מושך אליו, או שהיה דולה בחבית, היה מגביע מלמטה ללמעלה ונפסק החבל ונפלה עליו והרקתו, או שהיה עולה בסולם ונפל עליו והרגו, הרי זה אינו גולה. אומרת המשנה, זה הכלל. כל שבדרך ירידתו, אם הוא הרג בשגגה, זה גולה, שלא כדרך יריגתו אינו גולה. וזה בעצם הלשון של הרמב״ם, דרך עלייה אין זה דבר הקרוב להיות ברוב העיתים, אלא כמו פלא הוא והוא כמו אנוס. למעשה נחלקו פה המפרשים. רש"י הסביר שמדובר בגג משופע והיה מגל במעגלה. המאירי מוסיף על זה ואומר שזה נחשב הנפילה לפניו כדרך ירידה. תופות חילקו וביארו שמדובר בגג ישר, ולפי שיטתם אין הבדל בין מושך לדוחף, ובכל צד שנפלה המעגלה והרגה נחשב כדרך ירידה. ואז באמת ערוך לנר אומר שלפי דבריהם לא גורפים היה מושך, כי אין כזה הבדל. גרסת הרמב״ם באמת השמיט הרמב״ם את העניין הזה, ויש רצו לומר שבאמת הרמב״ם סובר כדעת התוספות. אומרת הגמרא, מינה הנמיני, מאיפה אני יודע שאדם שהורג בשגגה, רק אם הוא הרג בדרך ירידה הוא גולה, ואם הוא הרג בדרך עלייה הוא פטור מגלות? אמר שמואל, דאמר קרא, כתוב בפרשת מסי לגבי ההורג בשגגה, ויפל עליו הימות, ואנחנו דורשים מהמילה ויפל שאינו גולה עד שיפול בדרך נפילה, דהיינו מה שנקרא דרך ירידה, כי למעשה ארבע פעמים נזכר בתורה פרשת גלות: פרשת משפטים, פרשת מסעי, ואתחנן ושופטים. ואנחנו בעיקר עוסקים בפרשת מסעי ושופטים בבמדבר ל"ה ובדברים פרק י"ט. וכאן הבאנו ממה שנאמר בפרשת מסעי, ויפל עליו וימות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, יש לנו ברייתא שעוסקת לגבי רוצח בשגגה. כתוב שם ונף שם הרוצח מכה נפש בשגגה. בשגגה, למדנו מזה שרק מי שהורג בשוגג גולה לעיר מקלט. פרט להורג במזיד שאינו גולה לעיר מקלט. כמו כן מה שנאמר בפסוק לאחר מכן בפרק י' פסוק ד' בספר דברים, אשר יכה את רעהו בבלי דעת. והכוונה בלא כוונה, מדייק את הגמרא, מה זה נקרא בבלי דעת? פרט למתכוון, שאדם שמתכוון להרוג את חברו אינו גולה לעיר מקלט. אומרת הגמרא, במייביד, אתה אומר בבלי דעת פרט למתכוון. שואלת הגמרא, הלו דברים פשוטים. למה? במייביד, פשיטה, ודאי שלא גולה. ברקטלה הוא החייב מיטת בדין על הרציחה שלו. אז מה פתאום שהוא יגלה? אמר רבה, אימא פרט לאומר מותר. אומרת הגמרא, מדובר פה פרט למזיד, לא הכוונה למעט אדם שהורג במזיד ממש, אלא לאדם שסובר שמותר להרוג. ואז אם הוא הרג את חברו במזיד, רק הוא סובר שאין איסור בכך, אין דורנים אותו כהורג בשגגה, ואינו גולה לעיר מקלט, כי אנחנו מחשיבים אותו כמו מזיד. אמר לאביי, שואל אביי את רבה, אי אומר מותר, אנופו, הרי הוא לא ידע מאיסור רציחה, אז למה אתה קורא אותו מביד? אמר לי, עונה לו רבה לאביי, שאני אומר, האומר מותר קרוב למזידו. למה? כי היה לו ללמוד. ואם הוא לא למד, אז זה נחשב שהוא קרוב למזיד. הוא עשה את, את המעשה בכוונה. רק מה השוגג? שהוא לא ידע על איסור המעשה. זה לא נקרא שגגה גמורה, כי יכל ללמוד. לכן הוא נקרא מזיד. יש אומנם בראשונים דעת הרמב"ן כאן שהוא הסביר מה הכוונה אומר מותר, שהיה לו לעיין את מי הוא הורג, דהיינו שהוא סובר שאומר מותר זה אותו אדם שהורג בהמה ונמצא שהרג אדם. אז הטעות היא בגוף אחד, ועל זה אנחנו מדברים. עוד למדנו בברייתא בבלי דעת פרט למתכוון. אומרת הגמרא, מתכוון? פשיטה, בר קטנה הוא חייב מיתת בית דין. אמר רבא, פרט למתכוון להרוג את הבהמה והרג בשוגג את האדם שעמד בסמוך לה, ויש שרצו להגיד שהוא טעה וחשב שזה אדם, הוא חשב שזה בהמה והתפרש שזה אדם. נתכוון להרוג קוטי והרג בטעות ישראל, נתכוון להרוג נפל שהוא לאו בר קיימה, שלא עתיד לחיות 30 יום והרג בטעות בן קיימה, שבכל האופנים האלה אין ההורג גולה לעיר מקלט אפילו שהוא הרג בשגגה, כי הוא קרוב למזיד שהיה לו להיזהר במעשיו. אולי ראוי להזכיר את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר בפרק ו' מלכות רוצח ושמירת נפש, שלושה הם ההורגים בלא כוונה. יש ההורג בשגגה והעלמה גמורה, וזהו שנאמר בו ואשר לו צדה ודינו שיגלה לעיר מקלט וינצל כמו שביארנו. ויש הורג ותהיה השגגה קרוב לאונס והוא שירה במיטה זה מאורה פלא שאינו מצוי ברוב מראות בני אדם, ודינו שהוא פטור מן הגלות, ואם הרגו גואל אדם נהרג עליו. למה? כי הוא נקרא אדם שיש לו דמים. ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה, או שהיה לו להיזהר ולא נזהר, ודינו שאינו גולה מפני שעוונו חמור, אין גלות מחפרת לו, ואין הרי מקלט קולטות אותו. למה? שאינן קוטות אלא המחויב גלות בלבד. לפיכך, אם מצאו גואל אדם בכל מקום, אפילו בעיר מקלט, והרגו, פטור. אומר הרמב״ם בהלכה איומה יעשה זה, ישב ישמור עצמו מגואל אדם. וכן כל הרצחנים שרגו בעד אחד או בלא התראה וכיוצא בהם, אם הרגן גואל אדם אין להם דמים, לא יהיו אלו חמורים, ההורג ולא כוונה. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד פסוקים שנאמרו לגבי רוצח בשגגה. תנו רבנן, כתוב בפסוק, ואם בפתע בלא איבה הדפו השליך עליו כל כלי בלא צידה בלא צדיה. לומדים מהפסוק הזה כמה הלכות. אם בפתע פרט לקרן זווית, זאת אומרת רק באופן שהיה הורג יכול לראות מתחילה את הנהרג, אז הוא גולה עליו, פרט לקרן זווית, שאם יצא אדם מרחוב אחד לרחוב אחר, וסכין בידו, ובפינת הרחוב פגע באדם שבא מן הרחוב השני והרגו בלא שערו מתחילה, אין ההורה גולה לעיר מקלט, מאחר שהריגה זו קרובה לאונסי. בלא איבה, קרוב לאונס, אולי צריך להזכיר, שיטת הרמב״ם, בפרק ו' הלכה י', שהפטור בכל אלו משום שהוא קרוב למזיד, והוא מדקדק את מה שכתוב והתכוון להרוג את זה והרג את זה. וכך הוא מסביר גם בקרן זווית, וכך מסביר רבינו חננאל, שזה נקרא קרוב למזיד. והכסף משנה שם מביא, הרי בבו וקמה בדווקא זין עמוד ב' מבואר שלגבי נזיקי נחשב קרן זווית לאונס, ושרצו לחלק בנזיקים פותרים את המזיק מדין פשיעת הניזק שלא שמר על עצמו כשהוא נכנס לקרן זווית, אך במיטה אין פטור לרוצח מפני שהנהרג לא שמר על עצמו. אומרת הגמרא, מה שכתוב בלא איבה לומדים פרט לפונה, שאם היה הורג שונא לנהרג מקודם לכן אינו גולה, אפילו שהוא טוען שהרג אותו בשוגג, כי אנחנו חוששים שהרג אותו במזיד. הדפו, אנחנו לומדים מזה שהורג בשגגה גולה אף כשהוא דחוף לנהרג בגופו ולא מתכוון. אנחנו לא אומרים שהוא עשה את זה במזיד. הרמב״ם על זה אומר שזה נחשב קרוב למזיד ולכן הוא לא גולה. עוד אומרת הגמרא, או השליך עליו להביא ירידה שהיא לצורך עלייה. אפילו שאמרנו לאל שאין ההורג עולה אלא אם כן הרג בדרך ירידה, מכל מקום יש שחייבו בכל אופן של ירידה, אפילו אם היא הייתה לצורך עלייה. כמו אדם שמחזיק גרזן בידו ורוצה להגביע למעלה בכוח, אף קודם הוא מוריד, ואז הוא יורד עם גוף עם הגרזן, ואחרי זה הרג אדם בירידה הזאת, הוא חייב גלות, אפילו שזה נעשה לצורך עלייה. בלא צדיעה, דהיינו שלא נתכוון לצד, לזרוק לצד שני, ולכן אומרת הבעל נתכוון לצד זה והלכה לצד אחר, הוא רצה לזרוק קדימה ואף לא אחורה, הוא לא גולה, זה קרוב לאונס. ואשר לא צדה, זאת אומרת שהוא לא התכוון לזרוק בצידו וסמוך לו אלא למקום שזרק, ואנחנו לומדים איזה פרט למתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, או כמו שרשי אומר, או בארבע והלכה שמונה, אז אם האבן הגיע שם והרגה, הוא לא גולה, כי זה נקרא קרוב לאונס. הכל בשיטת רש"י, זה נקרא קרוב לאונס. הרמב"ם בפרק ו' הלכה י"ד, הוא פותר אותו גם משום שהוא קרוב לאונס. אבל הרבינו חננאל והמאירי כתבו שכל הפטורים בסוגיה נתבטאו, כי זה לא, שהם לא מתכפרים בדרך הזאת, זה היה משמע מדבריהם שזה נקרא קרוב למזיד. עוד אומרת התורה, ואשר יבוא את רעהו ביער, ואנחנו לומדים מזה שההורג גולה רק כשהיה הנהרג במקום שדומה ליער. מה יער? רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם, אף כל רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם. אז אם הוא הרג שם בשגגה גולה, אבל אם נכנס הניזק לתוך חצרו של המזיק בלא רשותו והרג שם בעל הבית בשגגה, אינו גולה עליו. מה הגמרא ומסתפקת בי מן הרבוי אומר רבי יוחנן, אדם שהיה עולה בסולם ונשמטה שליבה אחת מהמדרגות מתחתיו ונפלה והרגה, אותה שליבה הרגה אדם, מהו? כאי גוונה דרך עליי, מכיוון שיש לדון לפי האדם והוא היה עפוק בעלייה, או דרך ירידה, כי הרי לפי השליבה עצמה שהיא נכפפת כלפי מטה כשאדם עולה עליה, אז נמצא שזה דרך ירידה. אמר לו, עונה לו רבי יוחנן לרבי עבר, הוא כבר נגעת, הרי כבר נגעת בשאלתך זו בנידון של ירידה שהיא לצורך עלייה, כאן השליבה יורדת לצורך עלייה של האדם, ולמדנו לאל בברייתא שלומדים את זה מהמקרא, ירידה שהיא לצורך עלייה, אז גם באופן הזה כשנשלבה, נשמטה השליבה, הוא יהיה חייב גלות. שואלת הגמרא, אי טיבי רבי אבהו, שואל לרבי יוחנן מהמשנה שלנו, זה הכלל, כל שבדרך ירידה גולה, שלא בדרך ירידתו אינו גולה. והגמרא רוצה לברר מה הכוונה שלא כדרך ירידתו, ליטוי אמאי, מה זה בא לרבות? הרי כבר הסברנו במשנה כמה דרכים שעליהם הוא לא גולה. עונה הגמרא, לאו ליטוי כאי גוונה, לרבות אופן כזה שנשמטה השליבה שאנחנו דנים אותו כדרך עלייה ולא גולים עליו. עונה הגמרא, אומר לו רבי יוחנן לרבי אמרו, לטיימך, לפי שיטתך, מה שנאמר במשנה, כל שבדרך יראתו לעיתוי מים, מה זה בא לרבות? אלא לעיתוי קצב. החנמי, גם התיבות שלא בדרך יראתו, אינו גולה לעיתוי את הדין של קצב. ולכן אי אפשר לדייק מהם לעניין ירידה לצורך עלייה. מהו דין הקצב? והביאור הוא כזה, דתניא, קצב שהיה מקצב, עומד קצב, חותך את העצמות של הבהמה בסכין גדול, והרג בשגגה בדרך עבודתו, תנא חדא, לפניו חייב, ואם הוא הרג שיקל לאחוריו, פטור מגלות. תניא אידך, לפניו, אם הוא הרג לאחריו, חייב גלות, אבל אם הוא הרג לפניו, פטור. תניא אידך ברייתא שלישית, בין אם הרג לפניו, בין אם הרג לאחריו, חייב גלות. ותניא אידך ברייתא רביעית, בין אם הרג שיקל לפניו, בין אם הרג שיקל אחריו, פטור מגלות, ולא קשיא. למה? כי כל אחת מהברייתות עוסקת באופן אחר. כאן, הברייתא הראשונה עוסקת בירידה של לפניו ועלייה של אחריו. הקצב הזה משפיל את ידיו לפניו, כדי שהוא יוכל להרים את זה בכוח לאחוריו. ואז הדין שאם הוא הרק כשוריט את ידיו לפניו, אז הוא חייב גלות, כי הרי זה דרך ירידה. ואם הוא העלה את ידיו לאחוריו, אז הוא פטור מגלות, שהרי זה דרך עלייה. הברייתא השנייה עוסקת בעלייה של לפניו וירידה של אחריו, הוא הוריד את ידיו מאחורי כתפיו על מנת שהוא יוכל להעלות אותם בכוח ולהקות לפניו. אז אם הוא הרק בזמן שהוא מוריד את ידיו לאחוריו, חייב, כי זה דרך ירידה. אם הוא הרק כשאלה בכוח לפניו, פטור, כי זה דרך עלייה. כאן הברייתא השלישית עוסקת בירידה של לפניו ושל אחריו. השפיל את ידיו לאחריו על מנת להקות לפניו, או כשהשפיל ידיו לפניו כדי להקות לאחוריו, בשני הפנים האלה חייב גלות, כי זה דרך ירידה. הברייתא הרביעית עוסקת בעלייה של לפניו ושל אחריו, הוא הרק בדרך עלייה לפניו ולאחריו, זאת אומרת, או בזמן שהוא מעלה את ידיו מלפניו כלפי למעלה, או כשהוא נמצא מאחור והוא מעלה את ידיו כלפי מעלה, ובשניהם הוא יהיה פטור מגלות. ואם ככה, אפשר לפרש את הכלל במשנה, כל שבדרך ירידתו גולה, באופן שישפיל ידיו לפניו או לאחריו, אפילו שהוא יתכוון בזה שיהיה לו יכולת לעלות ולהקות בכוח, זה דרך ירידה. אפילו שזה לצורך הגילה, וחייב גלות. מה שנאמר, ושלא בדרך ירידתו אינו גולה, אפילו באופן שאלה ידיו בכוח לפניו או לאחריו, אבל לא גולה, כי זה דרך עלייה, אפילו אם הכוונה הייתה, כדי שהוא יוכל להוריד. למה כתנאי לכאורה אפשר לומר שנחלקו תנאים בעניין הזה? למה? אנחנו דנים עכשיו לגבי הספק שרבי אבאו שנשמטה השליבה. כתוב לנו, היה עולה בסולם ונשמטה השליבה מתחתיו, והיא נפלה והרגה. תן אחד, הברית אחת אומרת, חייב גלות, תן יעידך אומרת, פטורה מגלות. מה אליו? והקה מפלגי. מר סבר, התן שסובר שדרך ירידה היא, ולכן הוא גולה. ומר סבר, דרך עלייה היא, ולכן פטור מגלות. אומרת הגמרא, לא. אפשר לבוא לומר דכולה על מה דרך עלייה היא. ואין לנו קשייה בין הברייתות. למה? כאן לעניין נזיקים. הברייתה שמחייבת מדובר לעניין נזיקים, שאם השליבה שנפלה לא הרגה, אלא הזיקה. אדם מועד עולם בין ער בין ישן, בין אונס בין רצון, ולכן אין הבדל בין שוגג למזיד בדרך עלייה לדרך ירידה. חייב לשלם. כאן הברייתא שפותרת מדובר לעניין גלות, באופן שהרגה השליבה אדם. אז אי אפשר לחייב את האדם שעולה בסולם לגלות דיר מקלט, כי זה היה בדרך עלייה והוא פטור הזה. אי בהתאם אהבה שתי הברייתות לעניין גלות ולא קשיא. הדאטליה, היא תליה השליבה שהוא דרס עליה, ואז היא נכפפת תחתיו, אז יש פה דרך ירידה והוא חייב גלות. הברייתא שפותרת בדלא אטליה. אז כשהוא דורך עליה היא לא נכפפת, אז אין כאן דרך ירידה, אז הוא פטור מגלות. והיא בית אימה, ועד אלו התליה, שתי הברייתות עוסקות באופן שלא התליה השליבה, ולא קשיא. ואין לנו פה סתירה, למה? דמי הדק, דלא מי הדק. באופן שהשליבה הייתה מהודקת, אז זה לא זז ממקומה כשהוא עלה עליה, זה לא נכפף תחתיו, אין כאן דרך ירידה, אז הוא לא גולה. אבל אם זה לא מי הדק, אז היא נכפפת כלפי מטה, אז כשהוא עלה יש כאן דרך ירידה, ולכן הוא חייב על זה גלות. אומרת המשנה, כתוב בפסוק, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, אומרת התורה, פרשת דברים, ספר דברים, פרק י"ט, פרשת שופטים, ונדחה ידו בגרזל לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת. הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. ויש לנו מחלוקת תנאים בהסבר מה זה ונשל הברזל מן העץ. וממילא נוצרה המחלוקת שלנו במשנה, מתי יש גלות ומתי אין גלות. אומרת המשנה, נשמת הברזל מכתו והרג, רבי אומר אינו גולה והחכמים אומרים גולה. פשטות, אדם לוקח את הגרזן, מחזיק בבית יד שלו, מניף אותו ונשמת הברזל. אומר רבי, אינו גולה כי זה קרוב למזיד. כנראה שזה לא היה מהודה כל צורכו, למה הוא לא בדק את זה? קרוב למזיד. חכמים אומרים גולה כי זה נחשב אדם שבדק וחשב שזה מועדק, והתברר שלא, אז הוא שוגג. מה קורה אבל במקרה מן העץ המתבקע? רשי לומד, אדם שבא ליער לכתוב עצים וכשהניף את הגרזל לכרות עץ, ניתב קיצה מן העץ המתבקע ופגע באדם אחר והרגו. רבי אומר גולה, והחכמים אומרים אינו גולה. חכמים אומרים זה אונס. יש ראשונים שרצו לומר שלא שיצא קיסה מן העץ, כפי שנמצא ברבנו חננאל בדף ח' עמוד א', אלא המכה של הברזל בעץ גרם לברזל לעוף וזה הרג. אומרת הגמרא תניא, אמר להם רבי לחכמים, וכי נאמר ונשל הברזל מעצו, כלומר מהבית יד שלו, שעל זה אתם אומרים שהוא גולה, והלא לא נאמר אלא ונשל הברזל מן העץ. אז משמע שרק על ידי הגרזן ניתב קיסה מן העץ ואז הרק, ובאופן כזה אומר הכתוב שבעל הגרזן גולה לעיר מקלט. אבל אם נשבת הגרזל, הברזל מקט העץ שלו לבד, אז זה לא דיברה תורה ולכן אינו גולה. עוד אומר רבי, ועוד יש לי ראיה, נאמר עץ למטה, כתוב בהמשך הפסוק ונשל הברזל מן העץ, ונאמר בתחילת הפסוק עץ למעלה לכרות העץ. יש פה גזירה עץ, שווה, מה עץ האמור למעלה? מן העץ המתבקע, העץ שאותו ביקש בעל הגרזל לכרות, אף עץ האמור למטה, מן העץ המתבקע, ממנו ניתב הקיסם. מסבירה הגמרא מה המחלוקת. אמר הבכי ברש"י, אמר רבו שניהם, בן רבי ובן חכמים מקרא אחד דרשו, ונשל הברזל מן העץ. רבי סבר יש אם למסורת תורשים את התיבה הזו כפי שהיא כתובה, לא כמו שהיא נקראת. ונישל כתיב, הברזל השיל, השמיט חתיכה מן העץ המתבקע. כמו שמסביר הרשש, שונישל, ונישל זה בניין פיאל, בניין כבד, השיל הברזל חתיכה מן העץ. רבנן סברי יש אם למקרא, ונשל, דהיינו בניין פעל, בניין קל, ונשל, מה זה ונשל? נשמט מן העץ מהבית יד שלו והרג. לכן חכמים סוברים שרק באופן כזה נאמר דין גלות. אבל לא כשניתב קיסה מן העץ המתבקע. אומרת הגמרא, ורבי יש אם למסורת סבירה להם? האם באמת רבי סובר בכל מקום שיש אם למסורת, אז דורשים את הפסוק כפי שנקרא ולא כפי שהוא נכתב? שואלת הגמרא, והאמר דף ה' ח' עמוד א', רב יצחק ברב יוסף אמר רבי יוחנן, כפי שלמדו בסנדרין בדף ד', רב יוחנן, רבי ורב יהודה בן רועץ ובית שמאי ורבי שמעון ורבי עקיבא כולו סבירה להו, יש אם למקרא. אז איך אפשר להגיד שרבי סובר אצלנו יש אם למסורת? ועונה הגמרא אם הוא דאמר לו ועוד, לכן רבי צריך להגיד טעם נוסף לבאר את שיטתו על סמך גזירה השווה. אמר רב פאפה, מן דשד הפיסה לדיקלה, מי שזורק גוש אפר על, על עץ דקל, ואתר תמרי והשיר תמרים מן העץ, ואזול תמרי והלכו התמרים וקטול, נפלו על אדם והרגו אותו, בנו למחלוקת רבי ורבנן. זה המשנה שלנו, כי הרי בנשירת התמרים זה כמו קיסם שניתב מן העץ. לפי רבי חייב גלות, לפי חכמים זה לא נקרא אדם שהורג בכוחו אלא בכוח כוחו, ולכן הוא לא גולה. אומרת הגמרא פשיטא, ודאי שיחלקו רבי וחכמים גם באופן הזה. מה זה שונה מעץ המתבקע? מהו דתימה כוח כוחו? דמי נשירת התמרים מן הדקל זה כוח כוחו. למה? כי זריקת הגוש היא כוחו, ואחרי שיצא הגוש מידו התמרים שנושרים הם כוח כוחו, לא כמו בעץ שהוא מחזיק בדבר. ויודע רבי לחכמים שאין לו חייב גלות, כמש ולן אומר אף פאפה, זה לא ככה, אלא רבי סבר שגוש האפר נידון כאדם מוחז גרזן בידו, זה גופו, לא כוחו. אז נשירת התמרים נעשית מכוחו ולא מכוח כוחו, ולכן צריך לחייב את הזורי גלות. אלא שואלת הגמיים, גם באופן כזה סובר רבי שיש לדון את התמרים ככוחו ולא ככוח כוחו, אז כוח כוחו לרבי איך היא משכחת לה? כגון דשדי פיסה, אדם זרק גוש אפר ומחיה לגרמה, והגוש פגע באיזה ענף, ואז הגרמה ומחיה לקסה, ונשרה חתיכה מן העץ והגתה את אשכול התמרים, ואתר תמרי נשרו התמרים, ואבול תמרי וקטול, והלכו התמרים והרגו אדם, אז מודה רבי שיש לדון את הזורק כהורג בכוח כוחו ולא בכוחו, ולכן הוא איננו גולה. אומרת המשנה, הזורק אבן מתוך החצר שלו לרשות הרבים, והרג שם אדם בשגגה, הרי זה גולה לעיר מקלט. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם מי שקצצתה האבן מידו הוציא עלה את ראשו וקיבלה, הרי זה פטור. אם אחרי שהוא זרק את האבן וכבר הזורק אין לו קשר לאבן, הוציא הנהרג את הראש מהחלון וקיבל את האבן בראש, ההורג הזה פטור מגלות. זרק אבן לחצרו והרג, מדובר שאדם זורק אבן לחצר שלו. אם יש רשות לניזק להיכנס לשם, אם המזיק נתן לו רשות להיכנס לחצר, גולה, אז הורג אותו בשגגה. ואם לאו שהוא לא נתן לו רשות, אינו גולה, שנאמר ואשר יבוא את רעהו ביער. ולמדנו מכאן, מה יער זה מקום כזה רשות לניזק ולמזיק להיכנס שם, אף כל רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם, אם הוא הרג בשגגה גולה. יצא חצר בעל הבית ששם אין רשות לניזק להיכנס, אז אם הרג שם המזיק בשגגה הוא לא גולה. אבא שאול אומר, אנחנו מדייקים את הפסוק לחטוב עצים, זאת אומרת ההורג גולה רק באופן שזה דומה לחטיבת עצים. מה חטיבת עצים? רשות. אדם לא חייב לחטוב, אף כל רשות. אז אם הוא הרג בדבר הרשות, גולה בשגגה. יצא אבא מכה את בנו כדי לחנך אותו, והרג אותו בשוגג, ורב הרודה בתלמידו, שליח בית דין שמכה מלכות 40 ונהרג אותו אדם, בכל המקרים האלה לא מחייבים גלות, כי זה לא דומה לחטיבת עצים, כי יש פה חלק של עשיית מצווה. אומרת הגמרא, התחלנו את המשנה, אדם שזורק אבן לרשות הרבים, מי זידו? ודאי שהיה צריך לעלות בהתעתו שאנשים מצויים ברשות הרבים, אז למה אתה בא ואתה אומר שהוא גולה? אמר שהוא בערבי יצחק, המשנה אליו מדברת באדם שסתם זורק אבנים, אלא בסותר את כותלו, ונפלו אבנים מן הכותל לרשות הרבים והרגו אדם. לכן הנידן אותו קורג בשגגה וחייב גלות, הוא לא הרע, זה רק בשביל להרוג. אומרת הגמרא, איזה טענה הזאת? היא באה אלי ליונה. היה אבל להתבונן קודם, לפני שהוא סותר את הכותל, שלא ייפגעו אנשים מן האבנים. אז אם הוא לא עשה ככה, דנים אותו כמו שוגג שקרוב למזיד, למה הוא גולה לעיר מקלט? עונה הגמרא, באדם שסותר כותלו בלילה, שאז אנשים לא מצויים ברשות הרבים, לכן הוא לא נקרא פושע ודינו כמו שוגג שחייב גלות. שואלת הגמרא, בלילה נמי בא אלי ליונה? מה פרוש? גם בלילה פעמים אנשים מהלכים ברשות הרבים, אז צריך היה להיזהר, זה קרוב למזיד. עונה הגמרא, באדם שסותר את כותלו להשפה, למקום שעשוי להשליך פסולת, נכון שלפעמים אנשים באים שם להיפנות לנקביהם, הרי לא היה להם שירותים בבתים. אומרת הגמרא, היי השפעה יחידה, מספר לי את המקרה, איש ריחי ברבים, אם הרבה אנשים נפנים שם, פושע הוא, מה אתה פותר את הכותל למקום כזה, למה אתה קורא לו שוגג? אם לא שריחי ברבים, ואם לא מצוי שם אנשים, אז הוא ענוף, כי לא היה עליו לעלות בדעתו שיש שם אדם, ואדם שורג באונס אינו גולה לעיר מקלט. אמר הפאפה לא צריכה, אלא באדם שפותר את כותלו להשפעה עשויה להיפנות בה בלילה, שאנשים רגילים להיפנות שם בשעות הלילה, ואין עשויה להיפנות בה ביום. ואיקא דמיקרי ויתיב, קורה שבן אדם יושב שם ונפנה גם בשעות היום, ומדובר שאדם הזה סתר את הכותל בשעות היום, ולכן אני דן אותו כמו הורג בשגגה, והוא חייב גלות. ומסבירה הגמרא, מדוע? פושע לא אוהב, אי אפשר לדון אותו כפושע, ואז הוא קרוב למזיד והוא לא גולה, דיינה עשויה להיפנות בה ביום, אנשים לא מסתובבים שם. אונס אי אפשר לבוא ולומר, דאי כדי מקרה ויתים, קורה לעתים שאדם יושב שם ביום, אז מה הגדרה שלו? שוגג, ולכן הוא גולה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם מי שיצתה אבן מידו, הוציא עלה את ראשו וקיבלה, הרי זה פטור. תנו רבנן, מסבירה הגמרא, מה המקור שרב לזר בן יעקב נאמר לגבי הורג בשגגה, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעוב המת. אנחנו מדייקים, הוא מצא רק באופן שהיה הנהרג מצוי באותו מקום לפני כן, לפני שנשל הברזל מן העץ. פרט הממציא את עצמו אחרי, והוא המציא את עצמו להריגה, הגיע למקום הריגה אחרי שכבר נזרק האבן, אחרי שנפל הברזל, אז הוא פתור. מכאן אמר רבי אליעזר בן יעקב, מי שיצתה אבן מידו, הוציאה לה את ראשו וקיבלה, פתור. למימרא מסיקה הגמרא דמצא מעיקר המשמע, כל מקום שנאמר מצא, הכוונה שזה כבר היה מצוי מקודם לכן, ורמינו. יש לנו ברייתא שדורשת לגבי גאולת שדה החובה, אומרת התורה, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. זאת אומרת, מדובר על אדם שמחר את השדה החוזה, ואין לו לאדם הזה קרוב. ומכיוון שלאדם הזה אין קרוב, אז הדין הוא שהוא, שאותו קרוב, לא יכול לגאול את השדה בשבילו. אז אם אחרי זה הוא השיג כסף בסכום הפיזיון, הוא רשאי לבדות את השדה מיד הקונה, והקונה לא יכול להתנגד. נכון שיש דין, שנתיים ראשונות הוא לא יכול, אבל אחרי שנתיים הוא חייב לקבל מידו. הוא מצא פרט למצוי. זאת אומרת, שאדם לא יכול לבדות את השדה מיד הקונה, רק אם לא היה מאות מצויות בידו בשעה שמחר את השדה. אבל אם בשעה שהוא מחר את השדה היה מאות מצויות בידו, הוא לא יכול לקוף את הקונה לשוב ולמכור לו את השדה. מכאן אנחנו לומדים שלא ימכור ברחוק ויגל בקרוב, ברע ויגול ביפה. אם אדם מחר מחוזתו, ואין בידו מאות לבדותה, אבל כיוון שהוא רוצה מאוד לבדות, מה הוא עושה? הוא מוכר שדה אחרת שיש לו, שהיא רחוקה ממקום המגורים שלו, ובכסף שהוא יקבל הוא יבדה את השדה האחוזה שלו. או שדה רע כדי לגאול את הראשונה שהיא יפה, הוא לא רשאי לעשות את זה, כי השדות האלה היו בידו בשעה שמחר את השדה הראשונה, וזה לא נקרא הוא מצא. הנה אני רואה שמצא, הכוונה היא דבר חדש, ולא מה שהיה ברשותו עד עכשיו. אז איך אתה מסביר את מצא את רעו, שהכוונה היא באופן שהיה רעו מצוי כבר באותו המקום? עונה הגמרא, אמר רב, אך המניין הדקרא ואת המניין הדקרא. הכל מתפרש בהתאם לדבר. את המניין הדקרא, שם לגבי גאולת שדה אחוזה, צריך לפרש, הוא מצא אדום ידו והשיגה ידו. מה השיגה ידו מהשתה? עכשיו, כי קודם לא היה בידו מאות, אף מצא נמי מהשתה. אך המניין הדקרא לגבי גלות, הוא מצא אדום ידיער. מה היה ארמידי דעת יהיה מעיקרה, זה כבר היה עומד במקומו לפני כן, אף הוא מצא נמי מידי דעת יהיה מעיקרה, דבר כזה שהיה מקודם, אם הנהרה גם עד שמה מתחילה, אבל אם הוציא את ראשו לאחר שזרק עלה את האבן, אין ההורג גולה.